כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, אני מאיה סלע.
ואני אלעד ברנוי.
ואתם על ההסקט, הכתר, יומן צפייה, שבו אנחנו מנהלים מעקב צמוד אחר העונה חמישית של הכתר, סדרת הדגל של נטפליקס, יצר פיטר מורגן.
כל אחד מעשרת פרקי ההסקט מוקדש לפרק אחד מהעונה החדשה, שאותו אנחנו ננתח לעומק ונפרק לגורמים. היום נדבר על הפרק השישי בעונה, אז קודם כל, אם עדיין לא צפיתם בפרק, קודם כל לצפות ורק אחר כך להזין, שלא תגידו שעשינו לכם ספוילרים.
הפרק השישי לעונה נקרא בטי פטייב, והוא נפתח בארמון בשנת 1917. המלך ג'ורג' החמישי, אשתו מרי ובנם אדוארד השמיני יושבים בארמון ופותחים מכתבים. למרות שיש מלחמה בחוץ, הם נראים די סוויים, מרוצים מעצמם, מתעסקים בשטויות כמו צבע המכתב ואוסף הבולים המלכותי. לג'ורג' המלך יש טוקי על הכתף, טוקית למעשה, קוראים לה שרלוט, היא מסוג אפור אפריקני, זו טוקית שהוא רכש כשהיה צוער בפורט סעיד במצרים. בכל מקרה, הם מקבלים מכתב לשולחן, אגב, הם גם אומרים, המלך אומר למשרת, זה דחוף, זאת אומרת, מה אתה מבלבל את המוח עכשיו? הוא עסוק עכשיו בבולים, אבל הוא אומרים לו שזה מכתב מראש הממשלה, וראש הממשלה כותב לו במכתב הזה שהוא מוכן להציל את הצאר ניקולאי ומשפחתו, זה הדוד של ג'ורג', הבן דוד סליחה של ג'ורג', הצאר ניקולאי ומשפחתו, שהם נרדפים על ידי לנין והבולשוויקים, הם מוכנים לחלץ אותם משם, לשלוח ספינה, לתת להם מקלט, וג'ורג' ברגע הזה מתייעץ עם מרי, והיא אומרת לו שזה רק יסבך אותו.
כן, צריך להגיד, זה כאילו סיטואציה די מגילה, אנחנו רואים אותם יושבים מאוד מאוד מרוצים מעצמם, מאוד דשנים כזה,
בחוץ מלחמת העולם הראשונה, זה משהו מלחמה אכזרית.
כן, טוב. בכל מקרה, משם אנחנו מדלגים שנה קדימה, לשנת 1918, ללילה שבין 16 ל-17 ביולי ליתר דיוק, אנחנו בעיר יקטרינבורג, בבית פטייב, משפחת הצאר נמצאת שם בסוג של מעצר בית, בעצם מחכה שיחלצו אותה או יצילו אותה, באים אליהם ומודיעים להם שמזיזים אותם, אבל לפני זה צריך לצלם אותם בשביל שיראו שהם בסדר. אז הם מעבירים את כל בני המשפחה למטה, למרתף, ומעמידים אותם כנגד הקיר, ואז מודיעים להם שבגלל הפשעים שלהם נגד העם הרוסי, הם מוצאים להורג. וברגע הזה יורים בכולם, במי שלא יורים דוקרים, סצנה באמת מזעזעת. באירוע הזה נרצחו הצאר ניקולאי, הצארינה, אלכסנדרה, חמשת ילדיהם וארבעה מאנשי הצוות. במקביל אנחנו רואים שבארמון יש צד פסיונים. מרי מטיילת בחצר הארמון, היא נראית האמת אכולת אשמה. מאיה, אנחנו עוד רגע נדבר על הסצנה הזאת, אבל אולי קודם ניתן קצת רקע למה שהוביל לטבח הזה.
נכון, אז אנחנו מדברים פה על ההיסטוריה הרוסית, במשך 500 שנה עד 1917 נשלטה האימפריה הרוסית על ידי צארים ששלטו באזרחים באכזריות לא מבוטלת, שלטון יחיד כמובן. הצארים בעצם היו סוג של מלוכה, שלטון של האצולה, השם נגזר מהמילה קיסר, צאר בהגיעה בשפות סלאביות. כשעמדה בראש הקיסרות הרוסית אישה, קראו לה צארינה. בתחילת המאה ה-20, בהשפעה של מלחמת רוסיה-יפן ומלחמת העולם הראשונה, האימפריה הרוסית כולה פשוט נשבר להם מהדבר הזה, גם לעיקרים וגם לאצילים, מה עשו בשליטה הזאת של הצארים, והתחיל המרד בשלטון הזה. השלטון הצארי התפורר סופית אחרי מהפכת פברואר, שהייתה בעצם השלב הראשון הקודם למהפכת אוקטובר. בעקבות המהפכה הזאת, הצאר ניקולאי השני, זה שאנחנו מדברים עליו פה, ויתר על כס המלוכה, והליברלים עלו לשלטון, אבל ליברלים זה לא טוב. אז אמרו, טוב, חייבים פה להמשיך את המהפכה.
נכון, אז באמת הגענו למהפכת אוקטובר של הבולשוויקים בראשות לנין, שאחריו בא סטלין שלימד אותם דרכים חדשות של אכזריות וחיסולים וחושך, וכך ירד הקומוניזם על ברית המועצות. אגב, מהפכת אוקטובר התרחשה ב-7 בנובמבר, אבל הם השתמשו אז בלוח היוליאני, אז זה יצא להם אוקטובר, והשם מהפכת אוקטובר נשאר. לפי הלוח הגרגוריאני, שבו הם, גם הם כבר משתמשים, זה יוצא 7 בנובמבר, כלומר, ממש בימים אלה, לפני 105 שנים.
נכון. אז כמו שאמרת, הצאר ניקולאי השני לבית רומנו, ואשתו, הילדים, בעצם הוגלו, הועברו כשפרצה המהפכה הבולשוויקית לבית איפטייב, עוד בעצם חשבו מה לעשות איתם, או אפשר להגיד שהם חיכו למצוא את הדרך, איך לחסל אותם, איך להכשיר את החיסול, בכל זאת יש עולם גם, ויש כל מיני גרסאות לעניין הזה, מה שכולנו יודעים זה שהם נרצחו בעיריות ובדקירות, והגופות שלהם נקברו במין קבר אחים כזה שם ביער.
מאיה, כשהתחיל הפרק, אז אני די מהר הבנתי מה הולך לקרות, זו סצנה מוכרת, ראינו את הדי הרבה פעמים, לי היה ברור שמה שהולך לקרות זה דבר כזה. הם יובילו אותם למטה למרתף, יעמידו אותם כנגד הקיר, יגידו להם שרוצים לצלם אתכם, ואז, בום, הפתיח של הקטע מתחיל. למה? כי ראינו את זה כבר. אנחנו יודעים מה הולך לקרות. ואני לא לגמרי מבין למה שוב צריך לשחזר את הרצח הזה בצורה כל כך גרפית, כאילו להראות את הזוועה הזאת. אנחנו יודעים מה הולך להביא, מה הולך לבוא, אנחנו ראינו את זה הרבה פעמים. אני באמת חושב שאפשר לעצור שנייה לפני הירי. זה טוען את כל הפרק בצורה באלימות נורא נורא גדולה, אני מבין, יש משהו מפתה בתור יוצרים לייצג סצנה כזאת, אבל אני באמת הייתי מוותר על זה.
אני חושבת שהם פשוט לא הצליחו להתאפק. אתה יודע, בניגוד לאיפוק הבריטי, בדרך כלל הבריטים מאוד מאופקים, יכול להיות שזה בגלל שזה רוסים, אז הם לא הצליחו להתאפק, אמרו בוא נראה איך, אתה יודע, כי הם מתאפקים מאוד בכל הנוגע למה שקורה בפרקים האלה שמשדרים. נגיד, אתה יודע, קופצת להם משהו אחר, דיאנה, לא מראים רומנים שהיו להם גברים במהלך הניסויים שלה, והיו לה. אפילו כשמראים, אז לא מראים את זה בצורה מפורשת, אין סקס מפורש אף פעם, זה, פה פתאום אתם כל כך מפורשים, וצריך לראות איזה מעשה רצח מחריד כזה,
גם מוזר. גם באסונות שהיו בעונות הקודמות, אני לא זוכר שירו לנו הרימה של גופות, כלומר, נכון. באמת יש פה איזה כפילות.
נכון. ביחס. זה מוזר, מצד שני, יכול להיות שרצו פה דווקא, זאת אומרת, זה קול מאוד מאוד ביקורתי, על בית המלוכה הבריטי.
כן.
אתם תראו, כי תסתכלו, זה כן, מה שקרה. כן. אנחנו לא נשאיר את זה לדמיון כן. שלכם. ככה זה היה נראה, אכזריות
כן, שלכם. וגם להנגיד באמת את הזוועה הזאת מול הסובה שלהם ברמון. טוב, אנחנו מזנקים לשנת 1991 במוסקבה. בוריס ילצין נבחר ברוב גדול לנשיאות רוסיה בבחירות הדמוקרטיות הראשונות במדינה. בחדשות מדווחים על ניסיון הפיכה סובייטי, אבל הוא נכשל, וילצין עולה לשלטון. באמת, בעצם המלחמה הקרה כבר נגמרת, ורוסיה הופכת למדינה לגיטימית שמתחילה לקיים קשרים עם המערב. בינתיים לפחות.
נכון. ג'ון מייג'ור, ראש ממשלת בריטניה, הוא המנהיג הראשון מהמערב שמבקר ברוסיה הדמוקרטית, הוא מדבר עם המלכה, הוא מספר לה על המפגש עם ילצין, כשהוא חוזר, הוא בא לדווח לה, הוא מתאר אותו כאדם די וולגרי, הוא שיקור כל הזמן, אנגלופיל שמת להיפגש עם המלכה. אתה יודע, הוא אומר עליו, אני לא חושב שראיתי אותו לא שיקור, סובר.
ואני אומרת לו, אבל היית שם כמה ימים, לא? כן.
אוקיי, אז מזמינים, אנחנו מזמינים את ילצין לארמון, הוא מגיע לארמון, ואנחנו מיד רואים פערים, את הפערים המנטליים, את ההתנהגות הגסה שלו, לעומת הקפיצות של בית המלוכה. הוא אומר למלכה, גם דבר מוזר מאוד, שעמוק בלב הם הרוסים עדיין מונרכיסטים, הם עדיין מרימים, כשהם מרימים כוסית, והם מרימים כוסית כל הזמן, זה עדיין לחיי ימי הצאר הטובים.
זה מעניין מה שהוא אומר שם, כי יש בזה איזשהו היגיון, כלומר, הוא כמובן מתנגד לקומוניזם, כן, אבל האתוס הרוסי הוא כל כך הפוך לדבר הזה, שהגיוני איכשהו זה מסתדר שזה עדיין תהיה איזושהי פנטזיה. אני יכול להבין למה עדיין ברוסיה ידברו על ימי הצהר הטובים, כי זה כאילו אופציה שכבר לגמרי ירדה מהשולחן.
וגם כי לרוסים, לפחות, טוב, אני לא מומחית לרוסיה, אבל מה, קראתי את לימונוב, לרוסים יש איזה עניין עם כוח. יש להם עניין עם כוח, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, קומוניזם לא עבד, אנחנו אכלנו אותה פה במשך עשרות שנים, עשרות מיליוני הרוגים בתיאורים, סטלין, כל הדבר הזה, זה לא עובד, אבל עדיין יש להם כוח, ולא סתם יש שם את פוטין, זאת אומרת, יש גם תמיכה בו, כי עדיין יש להם את האתוס הזה של כוח, ובמלוכה יש כוח, אז יכול להיות שלזה הוא מתכוון, שהוא מרים כוסית לחיי הצער, אני יודעת.
גם יש משהו, זה משהו שדיברנו עליו באחד הפרקים הראשונים, בהסקט, שגם באנגליה, הרי המלוכה, תמיד אנחנו בסימן שלה לגבי הדבר הזה, אבל כן, יש איזושהי חיבה נורא גדולה למוסד הזה, משיכה אליו, ובאמת יש משהו בדמוקרטיה, אפשר לקרוא מה שקורה ברוסיה דמוקרטיה, שמחזב כל הזמן, ומלוכה, גם כשהיא אכזרית, כמו ימי הצער, יש בזה איזה נחמה בדיעבד, כשמפנטזים על זה.
אתה עומד זקוף, יש לך תחושה ששם אתה תעמוד זקוף, בדמוקרטיה אתה כל הזמן זוחל, אז כאילו, אז אנשים רוצים קצת להיות זקופים.
בכל מקרה, המכה היא לא פריירית, וכשילצין מזמין אותו לבקר בקרמלין, היא מאמתת אותו עם חלקו בהריסת בטי פטייב, היא אומרת לו שהוא חילל את כבוד משפחתה, הוא היה פקיד אזורי בעיר יקטרינבורג, והוא בעצם זה שחתום על צו ההריסה של בית משפחת פטייב, הוא אומר לה שבכלל זה לא היה קשור לזה, הוא היה ממש פקיד ואין לו אחריות על העניין הזה, אבל היא עדיין מתיחה לו את זה בפנים, היא דורשת ממנו קבורה ראויה עבור מי שהם בסופו של דבר בני משפחתה, אני מזכיר, ניקולאי השני היה בן דוד של ג'ורג', אבל הוא מסכים, ולמרות זאת הוא מטנף עליה ברוסית בפני כל הצוות שלו, הם מצטלמים והוא אומר ברוסית בלי שהיא מבינה שארמון אשם במות משפחת רומנוב.
נכון. תשמע, זה בעצם הרמז הראשון למה שהולך לקרות פה שאנחנו מקבלים, שכאילו היא מאשימה אותו, היא אומרת אני רוצה קבורה ראויה, כלומר לא הייתה קבורה ראויה, לא התייחסתם כמו שצריך, מעבר זה שרצחתם אותם, גם לא קברתם אותם וכל הדבר הזה, והוא בעצם אומר, אתם עשיתם את זה, את מה שקרה שם, אתם, זה אחריות שלכם בעצם.
זה מעניין להסתכל על הציר הזה של אליזבת ילצין, כאילו רואים אותה בכישורי דיפלומטיה, היא מוכלת על כבודה באיזשהו מובן, היא לא אוהבת אותו, זה ברור, היא אפילו נגאלת ממנו, ואני חושב על כל מיני גברים שהיא נאלצת להתמודד איתם, גברים שהם מאוד מאוד שונים ממנה, ואיך היא עושה את זה. בעונה השנייה של הסדרה, אליזבת הצעירה, קלר פוי, היא רוקדת עם נשיא גאנה, שתמונה מפורסמת שלהם רוקדים, זה נחשב ממש לצעד יוצא דופן, היא עושה את זה כי היא רוצה להטות אותו מהתמיכה שלו בסובייטים, זה היה בשנת 61. גם בעונה הזו אנחנו רואים את הרתיעה שלה ממוחמד אל-פייד, בעיניי יש משהו דומה, זה כולם גברים שהם שונים ממנה. כולם גברים אגב שבאים או מאפריקה או מהמזרח, והם מרתיעים אותה באיזושהי רמה, והיא צריכה לעשות כל מיני צעדים דיפלומטיים עקומים לפעמים בשביל להשיג את מה שהיא רוצה. לפעמים זה עובד לה, כמו עם ילצין וכמו עם סיגנה, ולפעמים זה לא עובד לה, כמו עם מוחמד אל-פייד.
כן, תשמע, היא צריכה פשוט להתמודד עם כל הברברים האלה.
אני הולך לצביב זה, אני אומר, מהמזרח, מאפריקה ועד ישר.
ברברים. תשמע, אז בעקבות דרישת המלכה, ילצין מורה על חפירות סביב בטי פטייב, וכצפוי, המחלקה לזיהוי פלילי, כמובן, מוצאת שם עצמות. למרבה הצער, הם לא יכולים לאמת שמדובר במשפחת רומנוב, בגלל שהבולשוויקים לא רק רצחו אותם בצורה אכזרית, הם גם שפכו על הגופות חומצה וככה.
מקסים.
כן, מאוד יפה. הדרך היחידה לאמת שזה הם, בעצם היא באמצעות בדיקת DNA, מתברר שפיליפ, הבעל של המלכה, הוא המועמד המושלם לדבר הזה, מדובר בסוג מסוים של DNA שעובר דרך האימא, ופיליפ הוא למעשה קרוב משפחה של הצרינה אלכסנדרה.
יש קטע בפרק שאליזבת אומרת לו שגם מומחים לגנטיקה או לגניאולוגיה לא הצליחו להבין את העץ המשפחתי שלו, ואני מאוד מבין, כי אני ניסיתי באמת ללכת אחורה ולהבין, זה כל כך מסובך, יש שם כאילו איכשהו גם דנמרק וגם יוון וגם רוסיה וגם גרמניה, הכל שם סבוך איכשהו, אבל הוא מכיל את כל המשפחה הזאת.
אז אליזבת מספרת לפיליפ בארוחת ערב, ואנחנו פה מתחילים, וזה חלק מהנושא של הפרק הזה, זה בעצם הפער ביניהם, והיא מספרת לו את כל הדבר הזה על ה-DNA, שהוא נדרש לתת. היא בקושי יודעת מה זה DNA, והוא מדבר על מיטוכונדריה, ופיליפ שואל אותה, איזה דגימה צריך ממנו? הוא מתעניין, איזה, מה צריך ממני? רוק, שיער, דם? היא לא יודעת, והוא מתעצבן, הוא אומר לה, מה זאת אומרת, את לא יודעת? לא שאלת? זה לא מעניין אותך? זה לא מסכן אותך?
צריכים לקחת חתיכה ממני, מה, כאילו, איך את לא מבררת?
לא, גם החוסר, האופן שבו היא אומרת DNA,
זה מין,
היא צרת אופקים, היא לא סקרנית, זה נראה שזה מעורר בו בוז.
הדבר הזה פותח, האמת שזה כתוב מאוד חכם בעיניי, כי זה פותח כאן באמת את העלילה השנייה של הפרק, במקביל לעלילה הזאת של בטי פטייב, משפחת רומנוב, הפרק כזה עוסק במערכת היחסים של המלכה ופיליפ, זו פעם שנייה כבר בעונה שנותנים לדבר הזה מקום, ובאמת הדברים קצת מסלינים, אנחנו רואים את השניים הולכים ומתרחקים אחד מהשנייה, הם גם מדברים על זה, אחד עם השנייה, על זה שהם מתרחקים, אליזבת אפילו מספרת על זה לאמא שלה ולמרגרט, ובמקביל לזה, אנחנו רואים את הקשר של פיליפ ושל פני, נאצ'בול או רומזי, תלוי את מי אתם שואלים, מתחזק. אחרי שבדיקת ה-DNA מאשרת שאכן מדובר בגופות של משפחת רומנוב, פני ופיליפ משוחחים ביניהם ורואים שהם מאוד נרגשים מהרעיון הזה, מדברים כזה על הקשר בין מדע למהות האדם. בואי נשמע רגע.
I'm sorry. There is nothing banal about this. This is our essence, our lives, written in another glorious language. And the implications that no matter what choices we make, our basic code remains the same is so...
Determinist?
Profound. We're used to looking at genetic predisposition for diseases. But what about behavior? Our decisions? Do we really have any choice at all?
אז הם מדברים על דטרמיניזם וגנטיקה ובחירה חופשית, ואנחנו רואים כמה הקשר ביניהם הוא עמוק וחם. ואז אנחנו עוברים לסצנה הבאה. המלכה ופיליפ יושבים במטוס בדרך למוסקווה, והיא מספרת בדיחה.
What did the window cleaner see in the Kremlin? Nothing. That's the trouble with iron curtains.
טוב, תשמע.
זה ממש כאילו מהרגעים האלה של הקומדי סטור, שזה עושים
ממש.
כאילו זה כזה תופים.
היא כל כך נהנית מעצמה, אבל בסופו של דבר יש לה מין הבנה כזאת של אוי. מה? כאילו, היא כבר, היא בשלב הזה של לספר בדיחות אבא, והוא עוד לא.
זה גם מדהים של אימלדה סטונטון. לאימלדה סטונטון יש איזה כישרון לתת מבט מזוגג. איזה מין משהו ריקני כזה, וזה מצמית להסתכל עליה.
נכון. תשמע, באמת היחסים מגיעים לנקודת רתיחה, כשאליזבת אומרת לפיליפ כמה היא מוכזבת ממנו, וכמה הוא מרוחק ממנה בנסיעה הזאת, והוא לא נשאר חייו, הוא אומר לה שהוא היה צריך לוותר על המון דברים בשבילה, אפילו על הדת שלו. הם מדברים על זה שהם שונים לגמרי, הוא סקרן חסר מנוחה, היא רק רוצה יציבות ושקט, הוא אומר לה שהוא מרגיש בודד, ושהוא מרגיש ככה כבר הרבה זמן, שיחה קשה.
כן.
גם נזכרתם עכשיו, בגיל 60 די, כאילו, מה יש לכם?
כן, לא, רק בפרק 6, מה קורה? אבל מה שאותי מאוד עניין זה שהתגובה של פיליפ גורמת לאליזבת, לומר בפעם הראשונה בעונה הזאת, ה-O של אליזבת הפך לסימן ההיכר של קלר פוי, היא אמרה את זה בלי הפסקה בעונות הראשונה והשנייה, בואי נשמע.
Oh,
אז נחמד שאימלדה סטונטון ממשיכה את המסתורת. בכל מקרה, פיליפ מספר לאליזבת על הידידות שלו עם פניק, הוא קורא לזה קומפניינשיפ. ידידות אינטלקטואלית, ידידות רוחנית, הוא לא יכול למצוא את הדברים האלה אצלה, אז הוא מחפש את זה במקום אחר. עכשיו, היא לא מאמינה לו, היא ממש בטוחה שזה רומן, והיא אומרת לו, זה פוגע בי בתור הנפש התאומה שלך. עכשיו, זה רגע בעיניי, וואו, זה רגע נוראי, כי זה רגע של ניתוק נורא 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 גדול, בין מה שהיא אומרת ובין מה שבפועל קורה. כאילו,
איזה נפש תאומה בראש שלך? מאיפה את באת?
אין לכם שום דבר במשותף.
נכון.
אתם פשוט חיים ביחד, אתם מנהלים עסק ביחד. נפש תאומה, פתאום היא מביאה דיבור כזה שהוא לא קשור לכלום. וואו, זה ממש, זה מצמרר לראות.
כי לה אין את זה. אתה מבין שהוא האדם הכי קרוב לה, וזה סוג הקרבה שהיא מכירה. מבחינתה זה נחשב קרוב. אז זה מוזר, אבל הוא הנפש הקרובה אליה, איכשהו, והיא לא יודעת משהו אחר.
את לא חשבתי על זה בעצם, בעצם לאליזבת אין אף אחד.
אף אחד.
אף אחד שהיא משתת, זה כאילו מרגרט זה הדבר הכי קרוב שיש, אבל מרגרט כועסת עליה כל הזמן, יש ביניהם פער נורא גדול. כן, וואו, זה רק היא והקורגיז.
תשמע, מעניין לחשוב על הרעיון הזה של קדושת הנישואין, דרך הנישואין של פיליפ ואליזבת. הרעיון הזה שצריך להילחם על נישואין, לא משנה מה.
כאילו הנישואין קודמים לכל, כאילו קודם כל יש את הנישואין, כאילו, זה הנקודת מוצא, לא משנה מה זה צריך להישאר. זה, אתה יודע, שם זה יש איזה הצדקה, כי הם כאילו, אתם לא יגרשו עכשיו גם בגלל
הכנסייה, גם זה, כן.
היא עומדת בראש הכנסייה האנגליקנית, כמובן, אבל זה כן, זה מעניין לדון בזה דרכם, כלומר, כאילו, הם מקרה מבחן קיצוני של הדבר הזה, כי היא בראש הכנסייה, אבל כאילו, יש איזה מין תפיסה כזו, שצריך שיקרה משהו מאוד מאוד קיצוני בשביל להגיע לגירושים.
נכון. אני חושבת שזה ככה, אבל גם אצל אנשים רגילים, כמונו, עדיין, למרות שאומרים היום, זה לא כמו פעם, נכון, אנשים היום יותר מתגרשים, אבל אני רואה את זה שאצל אנשים זה עדיין גירושים, זה דבר מאוד מאוד קיצוני. אתה יודע, בעלך מרביץ לך, אז בסדר, תתגרשי, מקלל אותך, תתגרשי, אבל חוץ מזה, אם את סתם לא אוהבת אותו, כבר נגיד, זה לא סיבה, זה מוסד. זה עדיין מין מוסד כזה שצריך, אנשים נאבקים על הדבר הזה, כמו שהמלוכה היא מוסד, ולא יוצאים, זה המוסד הסגור בעצם האמיתי.
זה גם, את יודעת, זה באמת הקצנה של העניין הזה שנגיד קשרים כלכליים, הרבה זוגות, את יודעת, נשארים בגלל עניינים כלכליים,
נכון.
וכאן יש כאן קשרים כלכליים כל כך חזקים, קשרים מדיניים, קשרים מלוכניים, אז זה ממש הקצנה של העניין הזה של לא מתגרשים, כשאנחנו יודעים, אחרי השנה הנוראית שעברה על המלכה, שכל הילדים שלה התגרשו וכל הדבר הזה, אנחנו רואים את הפער הגדול הזה בין מה קורה כששומרים על הדבר הזה. כאילו הדבר הזה, זה לא זר שמדור אחר.
אבל אלעד, נכון שאנחנו לא בתוכנית של זוגיות, אבל פתאום עולה בדעתי שהרעיון הזה של גירושים, יש משהו נורא נורא מיושן בעצם. כלומר, למה אתם מתגרשים? אפשר למצוא הסדר. הם גרים בשני חדרים, הם לא ישנים באותה מיטה מההתחלה, לדעתי, נגיד המלכה ובעלה, נכון? ופיליפ.
נכון.
הוא יש לו את הידידות שלו, לא, אם היה לה שכל, היו לה את הידידים שלה. למה אתם מפרקים את המוסד? המוסד יכול להישאר בעצם.
אני, אבל צריך ללכת חמישה צעדים אחורה, מאיה, ולמה מראש להיכנס למוסד הזה? כלומר, את אומרת, גירושים זה מיושן. נישואים זה מיושן.
אני אחשוב על זה, אוקיי. טוב, בכל מקרה, פיליפ, בשיחה הזאת שלהם על פני, ועל הדבר הזה שיש ידידות אינטלקטואלית, שאגב, זה לא פחות כואב מידידות אחרת, גם אם היא רק אינטלקטואלית, בעצם אתה חולק משהו משותף עם אישה אחרת, שאתה לא יכול למצוא באשתך, זה די פוגע. בכל מקרה, הוא אומר לה, אני רוצה שתיפגשי איתה, אני רוצה שתראי איתה בציבור, כדי שלא ירננו עלינו כל מיני דברים, האישה הזאת צעירה ממנו ויפה וכל הדבר הזה.
וצריך להגיד שיש, כלומר, כמה שכאילו היא הייתה חברה, ידידה שלו, קראתי כתבה שממש תיעדה את זה, שהיא הייתה חברה של שניהם, כלומר, היא ממש הייתה חברה של המשפחה, יש תמונות שלהם ביחד, אני לא יודע אם זה מבוים, כי הם רוצים כל הזמן שלא.
אז הנה, זה יכול להיות שזה בדיוק מה שהם בעצם אומרים לך פה, זה היה מבוים, אנחנו עשינו את זה כדי שאתה תגיד, הנה, ידידת המשפחה. אני לא יודעת מה באמת היה.
עליי הם הצליחו לעבוד.
טוב, הם נפגשות ומדברות, המלכה ופני. פני מדברת איתה בעצם על העניין שלה במשפחת רומנו, ועל המחקר שהיא עשתה, על מה שקרה שם. היא אומרת לה שהמלכה מרי, שהיא סבתא רבתא שלה, היא זאת שמנעה את ההצלה של הרומנובים. לפי התיאוריה שלה, הייתה יריבות בין מרי לאלכסנדרה צרינה, כי אלכסנדרה הייתה יותר יפה, והיה לה ייחוס יותר טוב. אז זה השמה מאוד מאוד כבדה. בעצם ישבה שם איזו אישה, כלבה, שאמרה לעצמה, אני את זאתי, את היפהפייה הזאת, תחזיר עכשיו ללונדון, והיא תסתובב לי פה בין הרגליים? לא. אני לא אציל אותה.
עדיף שירצחו אותה. עדיף שירצחו אותה ואת כל הילדים שלה. כן, נשמע לי כמו החלטה סבירה.
אז זה בעצם הדבר הנו, אליזבת מזדעזעת כמובן, המלכה, היא אומרת שזה לא קשור, יש לה מיד הסבר לדבר הזה. היא אומרת שאלכסנדרה נחשבה לפרו-גרמנית, ולכן לא יכלו להביא אותה להרמון, בזמן שיש את מלחמת העולם הראשונה בעצם, הגרמנים הם האויב. היא אומרת שהיא הייתה שבורה כשהם מתו, אבל בתור מלכה היא נאלצה להסתיר את שברון הלב שלה.
זה מעניין לראות איך המלכה ופני מסתכלות שתיהן על הארכיון, הן יושבות הרי בארכיון שם בארמון, וכל אחת רואה בעצם מה שהיא רוצה לראות. זה כאילו קצת כמו שיעור בהיסטוריה ובקריאת היסטוריה. המלכה אומרת בנוגע למרי שהשתיקה הופכת להיות חלק מה-DNA שלך. כאילו היא מבינה שהיא היא נאלצה לעשות את מה שהיא עשתה, לא הייתה לה ברירה, והיא לא יכלה אחרי זה לספר על זה או לדבר על זה, אז היא באמת היא משתמשת בעניין הזה של ה-DNA, שהיא למדה אתמול בערב, מה זה, והיא מבינה שבעצם אם לאמץ את הדברים האלה, את ה-DNA, ה-DNA שלה הוא של הסתרה, של שתיקה, ושגם לשאת באיזשהו עול ואחריות לגבי החלטות היסטוריות כואבות.
נכון. בעיניי המלכה בעצם כאן נותנת את הגרסה הרשמית של הארמון, ברור שהם לא יכולים להודות בדבר כזה בהשארות האלה של פני, אז זאת הגרסה הרשמית, הם לא היו יכולים להציל את הצער שהיה מזוהה עם הגרמנים, כשיש מלחמה עם גרמניה, זהו, זה כאילו, וזה הסבר מניח את הדעת, באיזשהו אופן, נגיד. זאת סיבה הרבה יותר אצילית, בעצם, ופטריוטית מהסיבה שפני מציעה. אתה יודע, לא להציל את הצרינה, בגלל שהיא הייתה יפה ממך, ומיוחסת ממך, זאת באמת פשוט הגזמה, זה שיא הריקבון, זה דבר שלא יעלה על הדעת. מה שמעניין זה, אצל המלכה, זה שהיא לא יכולה להרשות לעצמה, נגיד, רכילות, או ארבע עיניים, היא לא יכולה לסמוך על אף אחד, זאת אומרת, אז היא לא יכולה, כמו שאני יכולה לשבת איתך ולהגיד לך, אלעד, בינינו, ועכשיו אני דופק את הרכילות הכי גדולה על מישהו. אי אפשר, היא לא יכולה לסמוך, בטח לא בדבר כזה שהיא פתאום תגיד לפני, ויום אחד פני תלך ותתראיין, תגיד, כן, המלכה ישרה. אי אפשר.
אבל אני חושב שמעבר להסתרה, נגיד, ושתיקה, וקשר השתיקה וכל הדבר הזה, שזה בעצם מה שהיא אומרת, מה שאת אומרת, אבל אני מרגיש שהיא לא יכולה, היא לא יכולה לקבל את הרעיון הזה. היא לא יכולה לקבל את הרעיון שזה מה שקרה. מול עצמה. כלומר, זה עוד צעד אחד לפני רכילות. אם היא תודה, מול עצמה, שזה מה שסבתא רבתא שלה עשתה, אז מה היא יותר גרועה מהנאצים באיזושהי רמה, כי היא לא רצתה שיהיו מזוהים, היא נתנה לכל המשפחה שלה שיתווכו בהם בילדים, זה, אתה יודעת, אז היא חייבת לקבל את הגרסה הזו, אחרת היא לא תוכל להמשיך. מהרגע שמתחילים לפרק את הארמון הזה, הכל פשוט נופל בשנייה.
אבל אתה מאמין שבתוכה היא באמת מאמינה בזה, או שזו גרסה חיצונית? זה מה שאני תמיד טועה, לעצמם האנשים אומרים את האמת. כאילו, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מסתכלים, יש איזה משהו במלכה, שבסדרה הזאת, שעובר כאיזה דמות שיש בה גם תמימות. ויש אימות בודדה וזה, וגם כמעט תמימה לפעמים. עכשיו, האם ייתכן שאליזבת המלכה, האישה הזאת שחונכה למלוכה, וזה אנחנו רואים שהיא פשוטה וכל הדברים האלה, אבל כאילו, היא תמימה?
אני לא חושב שהיא תמימה, אני חושב שהמילה המרכזית כאן זה הדחקה. כלומר, בשביל להצליח להחזיק את התפקיד הזה, בשביל להצליח לעמוד מול כולם ולייצג דבר כל כך מופרך, את חייבת להדחיק מול עצמך קודם כל, וזה עם האווירה מדהים. היא נראית, זו הייתה הבעיה עם אוליביה קולמן, זה קולמן זלג להחוצה. כלומר, היא לא הצליחה באמת להדחיק. היא מדחיקה מצוין. היא באמת מדחיקה, ואת יודעת, עכשיו אנחנו מדברים, רגע אחרי זה אנחנו, אחרי כל הסיפור הזה עם פני, המלכה היא סוג של מתמוטטת, כלומר, היא ממש בוכה. בעולם של הסדרה, זה רגע חריג מאוד. היא בוכה, בוכה. ויכול להיות שהדבר הזה הוא קשור לפני, ולמה שקרה עם פיליפ, אני לא יודע. אבל אני כאילו פתאום חושב על זה שהיא מכילה כל כך הרבה, היא עוצרת כל כך הרבה בתוכה. ואם לרגע אחד היא מתיצה החוצה מתוך הדבר הזה, שהיא מתוך המבצר הזה, היא מגלה אמיתות מאוד כואבות, כמו למשל, שאולי המשפחה שלה עשתה דברים נוראים, כמו לאפשר את המוות של בני דודים שלהם, ככה.
כן, זה פתאום היה על השולחן, היא בוכה כאילו כי היא ראתה את האופציה, היא רואה את האופציה הזאת, שהיא בעצם אולי לא יכולה לגמרי להכחיש אותה באיזשהו אופן.
זה באמת רגע יוצא דופן לראות אותה בוכה ככה, כן. זה לא ראינו את זה כמעט.
כן, אם כן, אנחנו נראה בהמשך כל מיני אנשים בוכים, בפרקים הבאים. אני כל פעם שאנשים שם בוכים, אני לא מאמינה. כאילו, הם בריטים. הבריטים בוכים? אני לא יודעת, אלא, זה לא נראה לי, המלכה בוכה.
הבריטים בוכים בלילה. זה מה שדיברנו עליו בתחילת העסקת, באמת על ההדחקה הזאת, על השני צדדים. אחרי כמה דרינקים, גם קולגה שלך יבכה איתך.
תשמע, אני חשבתי כשראיתי את זה, זה מקובל עליי מה שאתה אומר, זה יכול להיות, אבל כשראיתי את זה, חשבתי שהיא בוכה, כי לרגע, היה שם איזה רגע שהיא הייתה רק אישה, לא מלכה, ואישה מושפלת שעושה כמצוות בעלה ודואגת, עוד רגע היא נפגשת עם פני, היא תדאג להיראות בחברת האישה הצעירה והיפה הזאת שהוא רוצה להסתובב איתה ושלא ירחלו עליהם. תחשוב, היא משוכנעת שזה לא רק ידידות אינטלקטואלית. אנחנו לא יודעים מה באמת היה, אבל בזה היא משוכנעת. אז ברור שהיא בוכה, זה מעמד מאוד מאוד משפיל. היא המלכה כביכול, אבל הנה המלכה האמיתית שם, הצעירה הזאת.
אגב, זה לא רק שהיא משוכנעת, גם עכשיו, את יודעת, עולות מלא כתבות כזה, עכשיו לכל דמות בעקבות העלייה של הסדרה, כולם שואלים את השאלה הזאת, מה היה באמת בין פני לפיליפ? אף אחד לא יודע מה היה באמת, כלומר, הרכילות, לא משנה מה המלכה עשתה, הרכילות הייתה שם כל הזמן.
נכון. אתה יודע, אני חושבת שזה, יש משהו נחמד בזה שאף אחד לא יודע באמת, ואולי לעולם לא נדע. כלומר, בעולם שבו אנחנו יודעים כל הזמן הכל, הנה, אתה לא תדע בחיים שלך אם היה, נו, בוא נחיה עם זה רגע.
אני מרגיש שאני אוכל לחיות עם זה.
נכון? אני גם חושבת שזה נחמד. בסוף הפרק הזה אנחנו רואים את המלכה משחקת עם כלבי הקורגי שלה. זו סצנה בעיניי שבאה להראות את הפער ביניהם, בין פיליפ למלכה. הוא מסתכל עליה, אתה יודע, מהחדר שלו, הסמוך, הוא מסתכל עליה, ואז הוא מתיישב אל השולחן, אל הדסק שלו, שם הוא יקרא ספר בטח, או יעלל במסמכים היסטוריים, אולי הוא יקרא עוד קצת על DNA, והיא בסופו של דבר, מין אישה פשוטה, עם מעט תחומי עניין, היא מתעניינת בסוסים שלה ובכלבים שלה, וקומון! תראה מה זה, בסוף המלכה קומון.
אני לא חושב שיש עוד במה שבה נאמר כל כך הרבה פעמים על מלכת אנגליה, שהיא פשוטה, כמו אצלנו. תראה, אני חושב בהקשר הזה על הנשרים בשמיים שפיליפ ראה בפרק 2. לא לגמרי הברור מה זה, דעת, היה לזה הקשר של מוות שלאונורה רומזי נפטרה, אבל תחשבי על זה רגע בהקשר של כלבי הקורגי. קורגי זה כלבים שעברו, מה זה ביות? אתה יודע, תדמייני שפעם הם יהיו זאבים, כלבים עם רגליים קצרות, והם נראים גם מעוותים כאלה, וזה היה הכלבים האהובים על המלכה. ופתאום אנחנו רואים אותו מביט למעלה לשמיים, ורואה את הנשרים הגדולים האלה, והיא מסתכלת, ומה היא רואה את הכלבים הנצ'וקמקים האלה שלה. אבל גם יש בזה איזה מסר אחר, שהוא מביט לשמיים ומסתכל אל על, וכל זה, היא קצת קונקרטית יותר. כאילו, היא בסוף זו שמנהלת, נכון. לפחות את הארמון. וגם אני רוצה להגיד שיש ברגע הזה, בעיניים שלו, איזה טיפה של חסד, כי הוא רואה אותה לשנייה אחת, נהנית.
כן, ויש שם, אפילו בהנאה הזאת שלה איתם, יש איזה פרעות כמעט, כן, נכון? כן. שהיא משחקת עם הכלבים.
בתוך המסגרת שלה,
קצת.
בתוך המסגרת שלה, שלא לצאת מהחדר וזה, היא משחקת איתם, והיא ממש, נכון. היא אפילו רואים תשוקה אצלה, שלא ראינו אותה לגבי שום דבר, אז נכון. כאילו זה איזה רגע קטן שהוא מצליח אולי לשכנע את עצמו ולהגיד, הנה, יש לה תשוקה. האזנתם ליומן הצפייה של הכתר. בפרקים הבאים נדבר על מרטין בשיר, על ה-BBC וגם על הגירושים של צ'ארלס ודיאנה. כל הפרקים של הסדרה זמינים לצפייה בנטפליקס, כל פרקי ההסקט, גם של העונה הקודמת, זמינים באתר וביישומון כאן וביישומוני ההסקטים השונים. מוזמנים להגיב ולהצטרף לקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, ותודה לך, מאיה סלע.
תודה אלעד ברנוי, נתראה בפרק הבא.